עכשיו לחצנו על כפתור ההקלטה, אז לטובת אלה שאולי מקשיבים ומקשיבות בבית, אני כן רוצה ככה לשתף במה בעצם שיתפנו עכשיו, שזה השאלה בימים האלה, מהו התרגול? אני חושב, אפשר ככה רגע לעצום עיניים, להיות בקשר עם מה שאתן אמרתן ואמרתם, על מה היה התרגול שלי? בשבוע האחרון והחשיבות של היכולת להתייחס אל מה שמתרחש בחיים שלנו בכלל כשאלה מהו התרגול, כי זו שאלה של משמעות מאוד עמוקה, מה אני בעולם ואיך אני בעולם, נכון? זה ניסוחים, זה בעצם אותו ניסוח שבשבילי כשאני שואלת מהו התרגול שלי בעולם, זה איך אני רוצה להיות בעולם, מה חשוב לי להביא לתוך העולם, איך אני, מה אני מטפחת? איך אני זוכרת שהחיים הם הקרקע להתעוררות? ולהזכיר שוב לכולנו, כי כל כך הרבה פעמים כשאני אומרת ככה משהו, את המילה תרגול, או שאני שואלת משהו שקשור לתרגול, אז הרבה פעמים משתפים בתרגול בישיבה. ושלא תטעו, אתם מי שמכיר אותי יודע שאני תרגול בישיבה יקר, או תרגול פורמלי יקר לליבי עד מאוד, וחשוב בצורה בלתי רגילה, אבל השאלה הזאת היא תמיד כוללת גם את התרגול הפורמלי, וגם את התרגול הלא פורמלי, כל רגע בחיים שלנו. והרבה יותר קשה הרבה פעמים התרגול הלא פורמלי, כי הוא לא מוגבל ותחום בזמן, ואין לו את התנאים הרבה פעמים המאוד נוחים שאנחנו מסדרים לעצמנו לתרגול הפורמלי, הקרית בבית, הזמן השקט, יום התרגול או הריטריט, זה הרבה יותר מורכב. אז השאלה הזאת, מה התרגול שלי, מה היה התרגול שלי בשבוע האחרון, זה כן, זה איזשהו רגע שאנחנו מתרוממות ומתרוממים מעבר לשיטפון של האירועים, ויכולים ויכולות להסתכל במבט שיש לו מבט הרבה יותר רחב. נכון? אתם ככה, יכולתם לחוש, אני שמעתי את ה... שמעתי פה משם משפט או מילה, והייתה פה הרבה מאוד חוכמה. חלק מהדברים שככה אני חשבתי להביא היום, כבר שמעתי אותם נעים ככה במרחב. אז קודם כל, זה מדהים לשמוע את זה ולדעת, כי זה לא מובן מאליו למי שהולכת את הדרך הזו. זה נראה לנו לפעמים מאוד מאוד ברור ששואלים מה היה התרגול שלי ומה יהיה התרגול, החוכמה שלנו עולה. אנחנו יכולים לעשות את התנועה הזאת שמסתכל ואומרת, וואו, זה היה התרגול שלי. או פה היה לי קשה עם התרגול שלי, והנה מה שתומך בתרגול, כן, ובדרך, ובטיפוח. זה מאוד לא מובן מאליו. נכון? אני מניחה שכולנו פגשנו אנשים במעגלים כאלה ואחרים שאין את האפשרות הזו בכלל. אין את המשאב הזה של באמת להעלות איזשהו מבט ולראות איך כל הדברים הם הקרקע להתבוננות שהיא משחררת, שהיא מרווחת, שהיא מיטיבה, שהיא מאפשרת הקשבה לאחרים ואחרות, היא מאפשרת הקשבה לנו. כן, שהיא מאפשרת לנו לבחור מה יהיה הדבר המיטיב לעשות עכשיו ולא, כן? איפה אני נשאבת, איפה אני יכולה לעצור את התנועה הזאת שנשאבת למשהו שהוא מאוד לא מיטיב. אז זה לא דבר שמובן מאליו. אז ככה צריך הערכה מאוד גדולה, אני מניחה שאתם ברביעה, אתם יכולתם גם לשמוע את החוכמה הזאת שנוכחת. אז ככה מי שמקשיבה לנו בבית או מקשיב, וגם לנו להחזיק את השאלה הזאת, להמשיך להחזיק אותה, וכמו שאמרתי קודם, אפשר כל יום מחדש לשאול מה התרגול שלי, או יש לכם ניסוח פנימי אחר, זה לא משנה, זה כרגע מה שעלה לי צורת הניסוח, אבל מה התרגול שלי היום? וזה בעצם לעורר כוונה, ואז להחזיק אותה. ואנחנו כמו כל כוונה שאנחנו מנסות ומנסים להחזיק, הרבה פעמים היא תשכח או תשכח? מי אומרת לי? תשכח. סליחה על ה... כשאומרים את זה ככה בעולם, מה זה משנה, אבל כשזה מוקלט לעולם העד, תמיד זה יותר מטריד. אז כמו כל כוונה, שוב, התרגול הוא להחזיק כוונה ולדעת שמה שהתודעה עושה היא שוכחת. נכון, האיכות הראשונה, סאטי, שמתורגמת גם כתשומת לב, אבל המשמעות הראשונית שלה היא היזכרות. זה שוב ושוב להיזכר. מה, קודם כל, מה קורה פה, ולהיזכר מה אני רוצה לעשות עם מה שקורה פה. ואז להיזכר באיזה אופן אני יכולה לעשות משהו עם מה שקורה פה, כן? אז היכולת הזאת לשאול ככה כל בוקר, כשאלה כזאת, אולי שפותחים עיניים, אומרים רק את זה, מה התרגול שלי הבוקר? מה התרגול שלי היום? ורגע לראות מה עולה, ואז לשאול מה יתמוך בזה, ולראות מה עולה. אוקיי? זה שלא תרגול, אל תתמלם רק לחלוף, ככה, אולי אני אנסה לזכור לכתוב, זה לא כתוב לי, אז אני לשלוח, אז להחזיק את זה, אם אני אזכור. אז מי שיש לה זיכרון טוב, הוזמנת לשלוח לי את ה... זהו, שנקשיב, להקשיב אולי, ונכון, זה מוקלט, זה אפשר. אז אוקיי, אז בוא נחזיק רק את השאלה הזאת, מה התרגול שלי ממש שפותחים עיניים? זה נורא מעניין, נכון? כי מה קורה כשאנחנו פותחים עיניים בבוקר? הרבה פעמים, התודעה הולכת לאוטומט שאיתו ישנה, ומה היה בערב לפני, ההתהוות המותנית, כמה זה חשוב, איך אני הולכת לישון, אז ברגע זה שעיניים נפתחות, או רגע של בלבול הרבה פעמים, או הרפול, או איזה כבדות, או עייפות, רגע אחד להיות בקשר עם מה קורה כשאני פותחת עיניים, ואז אחרי כמה רגעים, כשאני נושמת, אפשר להרפות את הגוף, לשאול את השאלה הזאת עוד אפילו בבוקר במיטה. מה התרגול שלי היום? מה יתמוך בתרגול הזה היום? ואז אפילו להגיד, אני להחזיק את הכוונה, להגיד, אוקיי, אני מחזיקה עכשיו את הכוונה לתרגול הזה. כי ככל שנגיד את זה יותר פנימית, יש סיכוי שנזכר יותר. נכון? זה המשמעות הרבה פעמים של איזו אמירה פנימית כזאת, היא מזכירה לנו. אז תזכרו את מה שאמרתם, ומה שאמרתם אולי משהו שמאוד קפץ לכם ברביעה, וואו, זה משהו ש... כן, אז אני רק או מוסיפה, אולי דברים שכבר אמרתם, ככה, ושוב, יש כל כך הרבה דברים שאפשר לבחור מתוך התרגול, אבל זה משהו שעלה לי כשחשבתי אתמול, על מה להזכיר לנו כאן ביום הזה. לא אגיד לכם שום דבר חדש. להתחיל בעצם באיכות של נוכחות. כן? התרגול הזה של נוכחות מלאה ברגע, הוא כל כך לא דבר של מה בכך. וכמה שזה דבר, זה הבסיס להכל. כן? זה כשאני נוכחת, זה אומר שאני קודם כל בגוף. כי אם אני לא בגוף, אז הרבה פעמים אני פשוט לגמרי נשאבתי לאיזשהו סיפור, לאיזושהי פרשנות, לאיזשהו מצב תודעתי. אבל ברגע שאני בגוף, אני גם יכולה לראות מה שעלה, ואני בקשר עם עכשיו. אז הנוכחות בגוף היא באמת תרגול, היכולת לקום בבוקר ולהגיד, היום אני נשארת בנוכחות בגוף. והפשטות הזאת שתרגלנו קצת היום, כן? אני חושב שכולנו מתרגלים את זה ככל שלך התודעה נזכרת, זה באמת הפשטות שכשאני הולכת, אני הולכת. וכשאני שותה קפה בבוקר, אני שותה קפה בבוקר. וכן, אני לא רוצה שאני מגוללת, אני מגוללת, כן? אז זה אומר, אי אפשר לגולל כשאני מגולל, כי אז לא נראה כלום, נכון? זה רק ימין, כן, אז זה... נכון, תחשבו מה זה, יש פעולות שאם אני לא נשאבת לתוך התוכן שלהם, מאוד קשה הרבה פעמים להיות בנוכחות. כי אם אני בנוכחות, בעצם אני לא יכולה להישאב לתוכן. נכון? אנחנו יודעים את זה גם באופן פנימי, אבל זה גם קשור לאובייקט חיצוני. אבל באמת הפשטות הזאת של ברגעים שאני לא צריכה להיות בזה משהו מורכב מנטלית, ויש לנו מספיק רגעים כאלה ביום, גם מי שעוסק בהרבה דברים שהם מורכבים מבחינת חשיבה, יש לנו המון רגעים ביום שאפשר להיות בנראה רק הנראה, בנשמע רק הנשמע, בנתפס רק הנתפס, הלכנו לים, כן, או יצאנו לרכב לאנשהו, הלכנו ממקום למקום, אפילו הלכנו למקרר לקחת משהו לאכול, תזכרו את הנוכחות. כי אחד הדברים המשמעותיים, אגב, שזה עוד איכות, אני ככה אפריד ביניהם, אז אני רציתי להגיד משהו על החוכמה, אבל קודם כל פשוט על הנוכחות. ולזכור שנוכחות בגוף היא אחד הדברים שמאפשר לתודעה שלנו לא להישאב לתוך מצוקה. נכון? זה הבסיס. זה הבסיס. זה האיבר הראשון משבעת איברי התעוררות. כן, הנוכחות. היום אני רוצה להשתמש במילה נוכחות. כן, סאטי, ולאו דווקא תשומת לב, יש בזה תשומת לב, יש בזה מודעות, אבל יש משהו בנוכחות. אני אומרת המילה בנוכחות, אתם מרגישים את הגוף. כן? נכון? הרבה פעמים תשומת לב, מודעות, נכון? אני אומרת את זה, הכל חשוב. אבל יש משהו במילה נוכחות, שמשהו, כן, זה משהו, כן? אז במובן המאוד מאוד מיטיב. אז הנוכחות הזאת בגוף, היא מה שמאפשר לדוקה-דוקה, מה שנקרא. נכון? אתם מכירים, יש כל מיני סוגי דוקה, אז הדוקה הראשון, לא צריך לתרגם את זה, נכון? דוקה-דוקה. זה המגע הישיר שהיה לנו פה כל כך הוא עדיין כל כך, כל כך חזק, כן, הרבה, זאת אומרת, דוקה-דוקה תמיד יש, אבל באמת האירועים האלה הם הדוקה-דוקה, ובאמת רק הנוכחות בגוף מאפשרת לדוקה-דוקה להיות, להפוך פחות ופחות למצוקה מנטלית. זה החופש. אי אפשר שלא יהיה בעולם דוקה. כן, אפילו אני אפשר, תראו, אם כל התודעות היו ערות. בסדר, אתם מבינים שזה... כן, זה מין הדעה שאפשר לשאוף אליה ולהתכוון ולרצות. אז אם כל התודעות בעולם היו ערות, אז לא היה דוקה-דוקה של אלימות. אבל היה דוקה-דוקה אחרת. נכון? כאילו, הדוקה-דוקה של אלימות היא בדוקה-דוקה, היא מחרידה אותנו עד עמקי נשמתנו, כי היא בידי אדם. נכון? היא בידי אדם, היא לא התאונה והיא לא המחלה, אבל דוקה-דוקה היא דוקה-דוקה. ומי שסובל עכשיו במקום אחר בעולם, מהשבועות האחרונים של חייו וחייה, עם כאבים מאוד גדולים, זה דוקה-דוקה. נכון? אפשר, אני חושבת שהמפגש עם הדוקה-דוקה הזאת שלנו, בשבילי, הוא מאוד מאוד פותח יותר ויותר, כשהתודעה יוצאת מההלם הראשוני, לדוקה-דוקה של העולם, שכל הזמן מתרחש. פשוט עכשיו זה היה כל כך קרוב. כל כך כאילו שלנו. אבל זה משהו שהוא... והדוקה-דוקה הזאת היא חלק דה, הבודה זה האמת הראשונה. נכון? זה חוכמה, יש דוקה. אז הנוכחות בגוף מאפשרת לפגוש את הדוקה-דוקה בצורה כזאת שהיא הופכת להיות פחות ופחות מצוקה מנטלית. היא כואבת, היא קשה. תכף אני אגיד משהו, כשהנוכחות שלנו יותר ויותר בגוף ופחות ופחות נשאבת לתוך עולם המחשבות, יש פחות ופחות ייאוש. נכון? מה זה ייאוש? נכון? אני חושב שכולנו חווינו ייאוש, גם שאני בן אדם לא מיואש. שמכיר אותי קצת, זה לא הנטייה הטבעית שלי. וחוויתי ייאוש, ממש, אני יכולתי לראות, מה זה ייאוש? אני יכולתי לראות שהרגע של התודעה שלי, משהו בתודעה, עולם מחשבה. אני לא רוצה להגיד אותה אפילו. בסדר? כשלנו בתודעה יש לכל אחד את המונחים, אבל ראיתי שהתודעה התחילה להופיע מחשב, וכשאני לא תופסת אותה, אז היא גדלה, וגדלה, וגדלה, וזה ייאוש. וכשמשהו בתודעה רואה את כל המהלך הזה, והוא חוזר חזרה לגוף, לנוכחות הפשוטה של הרגע הזה, עם הצער ועם הכאב, כן? אז הייאוש לא יכול להפוך להיות מופע כזה גדול שגורם למצוקה מאוד מאוד גדולה. כן? אתם איתי, נכון? אני רק כזה... אז הנוכחות בגוף, שוב, זה המשאב באמת הגדול ביותר שיש לנו, והוא פשוט מאוד, מהרבה דברים אחרים שלפעמים דורש יותר נשימה, כפות רגליים, להיות בתנועה, בתנועה להיות, לכן, אגב, פעילות גופנית, אני אתמול או שלשום שחזרתי מפילאטיס, אמרתי ליוסי, אמרתי לו, כאילו לפעמים אומרים, פילאטיס, יוגה, כן, זה... וההבנה עמוקה שזה שהסטודיואים האלה ממשיכים להיות פתוחים, ובקורונה הם עברו לזום, כן, הסטודיו שלי לפחות, כאילו עברה לזום, נפגשנו בסטודיו פילאטיס, זה ממש היה אחרי שפגשתי את לירון באותו סטודיו, אמרתי, וואו, זה הפעילות הגופנית, וזה שיש מקום שאנשים בנוכחות מאוד גדולה בגוף, שהרבה אנשים לא מתרגלים את התרגול הזה, והפעילות הגופנית היא הנוכחות בגוף. וכמה היא מטיבה. אז אני חושבת שבתור מתרגלים ומתרגלות, אנחנו לא צריכים רק את הפעילות הגופנית, כי יש לנו את היכולת הזו, בכל רגע. כן? כשאני שותה, וכשאני אוכלת, וכשאני פותחת את הדלת של המקרר, וכשאני יושבת ומדברת עם מישהו או מישהי, ואני מקשיבה ואני בנוכחות בגוף, משהו אחר מתרחש. אז הנוכחות, והאיכות הזאת של, שאני רוצה לצרף אליה, של הסקרנות הזאת, שדיברתי קצת ככה על הייאוש, זה האיכות של הסקרנות, היא כזו שהיא כל כך משמעותית. תרגול של סקרנות היא תרגול שמאפשר לנו לא להישאב לתוך מפלצות התודעה שלנו. היא יכולה לראות איך היא נולדת. אתם רואים את ההבדל? ולהישאב לתוך מפלצת. כן? זה רק לראות, כן, נכון? ואז לראות איך היא נולדת, ממה היא מוחזקת. זה דבר שהוא, שוב, הוא לא מובן מאליו. הוא דורש הרבה מאוד רגעים של נוכחות. רגע אחד של נוכחות לא מאפשר את הסקרנות הזו, כי מיד התודעה נשאבת, אבל כשיש עוד רגע ועוד רגע ועוד רגע, אפשר לראות את כל הדברים האלה נוכחים, את כל הכאבים הפנימיים, את כל המחשבות הגדולות, ולהביא סקרנות עליהן. מה קורה פה עכשיו? מה קורה פה? השאלה הזאת, מה מתרחש בתוכי עכשיו? אני שמעתי את זה גם, נכון, תעננו, כמה זה היה משמעותי היכולת לעשות את זה ולפגוש באופן הזה את העולם הפנימי שלנו. ומה קורה לו מול, מול האירועים האלה. וואו. אז אני ככה אעשה... ארוחת צהריים שלי, ארוחת הצהריים שלנו, מישהו צריך לצאת לארגן אותה, או שאנחנו צריך לצאת לארגן אותה? כמה צריך? חמישה. וכמה? 10 דקות לפני? זה יספיק? נראה לי. 10 דקות, אז בסדר. איכות נוספת שהיא כל כך משמעותית בימים האלה, זה האיכות של האמון. נכון? זה האמון. אז אני חושבת שלחלקנו אולי האמון התחזק מאוד בתרגול, ולחלקנו אולי אורח הספק, נכון, שהופיע? וכמה האיכות הזאת של האמון היא משמעותית. אני רוצה להתייחס ככה, תעצמו רגע עיניים, להתחבר רגע לאיכות הזאת של האמון הפנימי, שהמודעות יותר גדולה מכל מה שנוכח בתוכה. יותר רחבה יותר מכל מה שנוכח בתוכה. ומאפשרת את כל מה שנוכח אותו. יכולת שלנו להישען לתוך המודעות. מאפשר לנו להיות במגע עם כל מה שנוכח, אבל באופן אחר. מה יודע? מה יודע את כל מה שנוכח? זה האמון הזה שהמודעות שלנו יש לה מרחב אינסופי. לא סתם, זה אחד מהאיכויות הראשונות שהבודה אומר, זה האמון שהאופציה הזאת קיימת. כי כשהתודעה מאוד מאוד מצומצמת, קשה לה לראות את השער הזה. צריך את האמון ברגעים האלה שיש את האופציה לתודעה ולמודעות להחזיק הכל. הכל. אחד הדמויות המיטיבות והמאורות השראה תמיד, אבל בתקופה הזאת זה כמובן מי? גם תכנתן, אבל יותר. נכון, נכון. וואו, יפה. יש לנו הרבה, אז זה טוב. סטיבן, מה זה? אז אתי הילסו, בשבילי זה... הדבר הראשון שהלכתי לקרוא יום אחרי שבת, זה היה אתי הילסו. כי באמת, זה תמיד מעורר השראה, אבל... להבין שהדבר הזה שנכתב בספר מגיע ממישהי שהייתה בדבר הכי נורא שאנחנו יכולים לדמיין, באמת, ועדיין להביא את האור הזה, זה לי נתן הרבה מאוד אמון באפשרות של התודעה והלב האנושיים. אז מי שלא מכיר או מכיר קצת, זה באמת, אפילו אני אקריא לנו כמה דברים, זה שוב ושוב עולה בכל מיני קבוצות וכדומה, כי זה שוב להזכיר לנו, זה לא נאמר מ... ריטריט מדיטציה בבוסטון, כן? בשנת 2012. זה נאמר מהלב של הלב של הדוקה-דוקה ברמה הזאת שאנחנו פגשנו כאן, והרבה הרבה יותר, אני חושבת, לרובנו. אני לא רוצה להגיד, יש כאלה שחוו דברים מאוד מאוד דומים, ולהגיד, וואו, היא הייתה אור. היא הייתה אור, והיא לא רק הייתה אור למי שהיה סביבה, אני בטוחה, היא אור לכולנו, שזה אופציה. זה שוב, אני אומרת, זה לא סתם צריך להחזיק את זה, כי כשהתודעה נשאבת לתוך הייאוש ולתוך היגון ולתוך האבל, מאוד קשה לה להחזיק את האור. זה דורש החזקה, האמון הזה, נכון? אז אני רוצה להקריא לכם אתי הילסום. הילסום. צריכים ככה לעצום עיניים ולהקשיב לדברים שלה. לגבי האמון במרחב של המודעות שלנו. תני לצער את כל המרחב וההגנה הנחוצים להם בתוכך, משום שאם כל אחד יישא את היגון שלו בכנות ובאומץ, הצער שכעת ממלא את העולם ישכח. אבל אם אין לצער מרחב מוגן, ורוב המרחב בתוכך מוקדש למחשבות, שנאה ונקם, שמהן ייוולד צער חדש לאחרים, כי אז הצער המתקיים בעולם הזה לא ייעלם, אלא יוכפל. זה אומרת בלב, מזכירה לנו את האור. כמה זה חשוב להחזיק, זה כבר לוקח אותנו לאיכות של המטה והחמלה. המצפן הזה, אנחנו מחזיקים ש, שהמודעות שלנו רחבה להחזיק את הצער, והיא חזקה להחזיק אותו, והיא גדולה להחזיק אותו באופן כזה שהיא לא ממשיכה לייצר את הצער בעולם. עוד משהו שהיא כותבת, אתי הילסום, היא אומרת, אין דרך אחרת להתכונן לקראת הזמנים החדשים, אלא בליבנו. ואי שם בטוחים מצויים אור וכוח ואהבה, שאינם מותירים מקום למרירות. אני רוצה כל כך להישאר בחיים, לתת יד לבניין הזמנים החדשים, לתרום את העוצמה שבי, כי אין לי ספק שזמנים חדשים יבואו, הרי אני חשה שהם גדלים בתוכי מיום ליום. זו הייתה פחות או יותר תפילתי הבוקר, בלי לתכנן ולהתכונן, קראתי על ברכיי, על המחצלת הקשה בחדר האמבטיה, והדמעות זלגו על חיי, ואני מרגישה שבזכות התפילה הזו, הצלחתי לעבור את היום. אז ההחזקה הזאת של הלב שנשאר פתוח ולא נהיה נוקשה. זה הזכיר לנו את הידיעה העמוקה שאני חושבת שכולנו יודעים עמוק בלב, שלב פתוח הוא דבר כל כך חשוב לשמור עליו. וככל שנהיה יותר ויותר נוקשה, כן, אז גם בתוכנו הסבל מתעצם וגם הסבל בחוץ יתעצם. אנחנו מחזיקים את האור הזה הפנימי ואת הכוח ואת האהבה שיש בתוכנו. אז איזה תרגול בעל ערך יכול להיות פחות? זה כל כך בעל ערך ויקר ערך. ואני רוצה ככה להזכיר לנו שהתרגול של המטה והחמלה, הבודה מתאר אותו כתרגול הדרגתי. נכון? אני שומעת הרבה שהלב שלנו פתוח, אבל יש מקומות שהוא נסגר וקשה לנו להביא לשם את המטה והחמלה. ולהזכיר לעצמנו שזה תרגול הדרגתי, גם שאנחנו מתרגלים פה בימים הכי רגילים, נכון? אנחנו מתחילים ולאט, לאט אנחנו מרחיבים את המעגל, כן? אז תבדקו עם עצמכם בימים האלה, איפה הלב פתוח, הוא יכול להישען לתוך הפתיחות הזו. והלב פתוח, אנחנו חשים את זה לראות את היופי של, כאילו עם כל הכאב והנוראיות הזאת שיש סביבנו, אנחנו רואים גם כל כך הרבה יופי. אז אנחנו רואים שיש פה את הלב, יש פה הרבה, כל כך הרבה לבבות גדולים. אז יכול שלנו להישען לתוך המקום שהלב שלנו פתוח, ולזכור את התרגול שיש לו שאיפה להשאיר אותו פתוח ולהרחיב אותו, ככל שניתן לנו בסבלנות. הפרמי הזה של הסבלנות. להחזיק את זה שגם אם הוא מרגיש לי מצומצם, במקום הזה אני מרגישה שפה, נכון, כאן... אוקיי, אני רואה את הדבר הזה, אני נושמת, אני מביאה את כל החמלה למקום הזה, וזוכרת שזה לאט לאט. מקום שנסגר, אנחנו לאט לאט פותחות אותו, והוא נסגר, אנחנו פותחות אותו בסבלנות. הרבה הרבה סבלנות. כתבה אורית סנגופטה באחד מהמיילים, מי שמכיר אותה, מורה ליוגה, אחת המורות הגדולות שיש לנו בארץ, אז היא כתבה משהו כזה שאומרת, ככל שהאור יגבר, לא יהיה מקום לחושך. אני מרגישה שזה חלק מהתרגול והדרך שלנו. כן? והאור בכל מיני מובנים, וכל אחד נבחר איך האור, אבל ככל שיהיה יותר ויותר, יהיה פחות ופחות חושך. פחות זה האמונה שלי. כן? יש לי תחושה שאנחנו חלקנו שותפים, לא כולנו שותפים. אז הנוכחות והאמון והמטה, והאיכות האחרונה, האיכות של החוכמה. שבאמת אי אפשר בלעדיה. זה לא רק הטיפוח של היכולות היפות, אלא באמת החוכמה שמוכנה לקבל את זה שהחיים הם לא מאמנים. זה בא לנו ישירות לתוך הפרצוף. זה האמת הראשונה, היא לא רק שיש סבל מנטלי. כן? זה לא רק שיש סבל, זה לא רק שיש כאב. זה שהחיים הם לא מאמנים. אני חושבת שזה אחד הדברים שהכי קשה לנו, וזה בא בצורה מאוד מאוד חזקה, והיכולת שלנו לראות שהם לא מאמנים, ושהסבל שמתעורר בתוכנו, זה שהתודעה והלב שלנו פוגשים את הדוקה-דוקה ממקום שלא יכול להיפתח, שכועס על השינוי, שכועס על אי המאמנות. פשוט לראות את זה, אני יודעת שזה לא, אני רוצה לשים את זה גם כאן, כי זה חשוב לנו להחזיק את החוכמה הזאת שיש בתוכנו, להרחיב אותה גם למצב שאנחנו נמצאים בו עכשיו. נכון, האמת הראשונה והשנייה, שיש את הדוקה, אבל האמת השנייה אומרת, הדוקה כמצוקה, כמצוקה. לא הצער, ולא הפחד, ולא הרגעים של חוסר האונים, אלא מה שהמצוקה שמתעוררת מתוכם, היא קשורה למה שהתודעה שלנו עושה עם זה. זה הליבה של החוכמה של האמת הראשונה והשנייה. נכון? זה לא, לא, לא כל המופע של העולם הפנימי, וגם לא כל הקושי שבא מבחוץ, ולא כל הכאב שנוכח, זה איך התודעה והלב שלנו פוגשים. זה הופכת להיות מצוקה מאוד מאוד גדולה. אני חושבת שבאמת איזשהו מקום השליחות שלנו בתור מי שהולכות והולכים בדרך זה להיות איזשהו מין כמו, איך קוראים לזה, מגדלור שיכול להצביע ברגעים שהתודעות סביבנו וגם שלנו מתחילות להצטמצם לתוך המצוקה, זה להביא את החוכמה הזאת באופן שהוא מועיל. זה לא פשוט. אבל אני רוצה כן שנזכור את החוכמה ונדע בצורה המיטיבה והנכונה להזכיר לעצמנו ולאחרים ואחרות באופנים שנראה לנו שיכולים לפתוח מבט שהוא מבט רחב יותר ורחב יותר ורחב יותר. וזה האופאיה. מי שמכיר את המונח אופאיה? זה האמצעים מיומנים. כן? המסורת היותר מאוחרת זה המונח. איך אני מביאה את האופאיה? מה האמצעי המיומן להזכיר גם לי וגם לאחרים ואחרות? את החוכמה הזו, שאין לנו שליטה אמיתית על החיים שלנו. לא באמת באמת. שהחיים הם לא מאמנים באמת באמת. אפשר לסדר את התנאים ואפשר לקוות. אבל it's life. It's life. ושהמצוקה, לא הכאב, ושוב, ולא האבל, ולא הצער, המצוקה שנולדת, היא קשורה לאיך אנחנו פוגשים את האמת הזו. אז אני מקווה, אני לא יודעת איך זה פוגש אתכם עכשיו, ואם זה פוגש קשה, אז אני מתנצלת, ואם זה פוגש פותח, אז אני שמחה, ואם זה לא פוגש בכלל, אז זה מה שיש. אז ככה תמיד להקשיב, לכל דרמה שאתם שומעים ברגע מסוים, זה לדעת, אני שומעת עם אוזניים פתוחות, אני רוצה לשמוע את החוכמה, ואני גם קולטת מה קורה בתוכי, ורואה מה מתאים בעבורי כרגע. וההזמנה היא הרספטיביות הזו שפותחת כמו תמיד, תמיד נכון, נכון, תמיד ככה, תזכורת שישמוע באיזו רספטיביות, שבודקת איך אני פוגשת, יודעת אם משהו לא מתאים להגיד, אוקיי, זה לא לעכשיו. יודעת, זה לא לעכשיו. ולפעמים גם מאתגרת את עצמה עוד קצת. זה המקום שלנו כמתרגלים מתרגלות. קצת. צריך לדעת, נכון, איזה צעד. לפעמים אפשר לקפוץ, כמו שאומרים, אפשר להפסיק את כל הדברים הלא מיטיבים בבת אחת. נכון? אפשר לעשות צעד קטן ועוד צעד קטן. אז ככה, הזמנה להקשיב ככה לאמת הראשונה והשנייה של הבודה, לשמוע אותם ולראות איך אני שומעת אותם היום. ובכלל. אז בואו ניקח כמה רגעים לפגוש את עצמנו עכשיו כששמענו את הדברים. תרגול של נוכחות, נוכחות בגוף. האיכות של האמון, שהמודעות יש לה אפשרות לפגוש את הכל, להחזיק את הכל באהבה. אנחנו מחזיקות את האמון שיש את האופציה הזאת בעבורנו. מה עוזר? מה מאפשר? את המודעות היציבה והאוהבת. האיכות של מטה והחמלה. להחזיק את האור ואת היופי ואת האהבה. גם בעבורנו וגם בעבור אחרים ואחרות. להחזיק את הכוונה שהלב שלנו יישאר פתוח. במקומות שהוא מצומצם וסגור. יש לנו סבלנות איתו. גם אליו מופנית האיכות של החמלה והאהבה. הקבלה הרדיקלית של מה שנוכח בתוכנו. נזכיר לעצמנו גם את החוכמה. לאט להחזיק את החוכמה שכבר יש בתוכנו. חוכמה שמאפשרת לנו להישאר ביציבות, בפתיחות. החוכמה שיושבת על האיכות הזאת של הסקרנות העמוקה ללמוד מתי הרגע הזה מתחיל להיבנות לכדי מצוקה, מה מאפשר לפרום ולרקח. והרגישות הפנימית שלנו שיודעת לבחור את הדבר הנכון, יש לה אמון שנדע לבחור את הדבר הנכון. יש לנו אמון בעצמנו. שניקח את הזמן הזה, ארוחת הצהריים, תרגול של מטה ביחד. את השיר מילים טובות של שניקה שקד, להניח מילים טובות בלב. מניחים ומניחות מילים טובות בלב, אז גם הלב פוגש את העולם בצורה יפה ומיטיבה ומאפשר לנו לפעול בעולם בצורה מיטיבה. רגע אחד להיות בקשר עם הכוונה הזו שהלב שלנו יישאר פתוח ורח כלפי עצמנו, כלפי אחרים ואחרות, כלפי העולם. ניתן לכוונה המיטיבה הזו ובאמת לתפילה העמוקה הזאת של הלב שכולנו נהיה בטוחים ובטוחות. שכל מי שנפגע בגוף ובנפש יירפא. תפילה עמוקה שכל כל הדמעות וכל האבל שאנחנו חווינו וחווים וחוות שהוא ירקח משהו בלב שלנו. אפשר לנו לשאת את הטוב הזה הלאה והחוצה. מוצאת את המילה תפילה כמשהו מאוד מתאים בימים האלה. המילה איחול מרגיש לי קצת פחות מתאימה, אבל זאת מילה שלי, אז אפשר לבחור איזה מילה. התפילה היא באמת התפילה הזאת מעומק הלב. כל ה חטופים והחטופות, כל האנשים, נשים, ילדים, מבוגרים, גברים, נשלח להם את כל הטוב שאפשר לשלוח. וכרגע מה שאנחנו יכולים ויכולות לעשות. מבקש שהם יוכלו להיות בקשר עם הכוח והחוסן והאהבה שיש בתוכם. שיהיו סביבם גם עיניים טובות. בואו נבקש את זה יחד, שיהיו סביבם עיניים טובות. מספיק מישהו אחד. תפילה מעומק הלב שהמעגל הזה של האלימות, שנוכל לראות את סופו. נוכל לראות את סופו. למען כולנו. על האדמה הזו פה ועל הכדור הזה. שמכיר את הרגול של טונגלן ומרגיש ומרגישה שזה משהו שמתאפשר, אפשר, אני מזמינה לכמה דקות כאלה, מי שלא מכירה פשוט להישאר עם התנועה הזאת של הלב ששולחת החוצה את המת. תודה לכם על ההקשבה.